בוקר טוב, שומעים אותי כולם. ברוכים הבאים לימי העיון. אני מאוד מעריך אתכם על עצם בואכם לימי העיון ועל בואכם לשיעור הזה שעוסק בעבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. מה בסוף חודש תמוז ולסדר העבודה של הכהן הגדול, איך זה מתקשר? זה לא מתקשר. אז מה אתם באים לשמוע עכשיו שיעור על, סדר העבודה של הכהן ביום הכיפורים? טוב, באתם, אז לא נקפח את שכרכם. השיעור הזה מוקדש בידי לין ויואל מייל לזכרו של אפרים גרומט, עליו השלום, שהיה כהן גאה באחריות הכהונה שזכה לה, ומילא את האחריות הכרוכה בתפקידו בגאווה רבה. זה מעניין, כל פעם שאני נותן שיעור, לפני שנתיים נתתי על ברכת כהנים, וגם הקדישו את השיעור לזכרו של איזה כהן. אז אולי אני צריך להקפיד כל שנה לתת שיעור על, דיני כהנים. כן, בפרק ט"ז בספר ויקרא, מופיע סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, ואנה פיתחו. סדר העבודה מתחיל באזהרה חמורה לאהרון הכהן. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר אל אהרון ולא ימות. כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו, ולווי שם. ומאת הדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. אנחנו לא הולכים לעסוק בפרטי סדר העבודה בשיעור הזה, אולי בשיעור אחר. אמרתי, צריך כל שנה אולי להקדיש שיעור לעבודת הכהן. אבל סדר העבודה הולך וממשיך בתיאור הווידויים של הכהן על פר החטאת שלו, בהטלת גורלות בין שני השעירים, גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל, בתיאור כניסתו הראשונה של הכהן הגדול אל הקודש, הקודש פה הכוונה למה? קודש הקודשים כמובן. ושם הכהן מקטיר קטורת, ואז מתחיל סדר העבודה עצמו של כפרת המקדש. הוא לוקח מדם הפר, פסוק י"ד, ונכנס שוב לקודש הקודשים, ומזה מן הדם על פני הכפורת ולפני הכפורת, ויוצא ולוקח את דם השעיר ועושה אותו דבר. בקיצור, סדר העבודה מפורט, עכשיו לא נלמד אותו. עד איפה ממשיך סדר העבודה של אהרון הכהן? תשימו לב לשאלה. הציווי כולו הוא על אהרון הכהן. ופרטים ופרטי פרטים וסדר די מסובך של העבודה עד היכן זה נמשך? בבקשה, זה דורש מכם לקרוא, לעיין ולהגיד עד היכן נמשך סדר העבודה של אהרון הכהן. אני לא רואה אתכם... לא, אני רוצה לראות אנשים עם ראש בחומש. מה עם המילים האחרונות בעצם של סדר העבודה? של, אני אדייק, של סדר העבודה של אהרון הכהן. אתם לארג'ים. קפה, מי שאמר קפה, מי זה שיצביע? שתי נקודות. פסוק קפה הוא הפסוק האחרון שמתאר את סדר העבודה של אהרון הכהן. נקרא את כ"ד את קפה, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו. בגדיו פה זה הכוונה למה? לשמונה, בגדי כהן, בגדי הכהן הגדול של ימי חול, שמונה בגדים. כי הרי את כל סדר העבודה עד כאן הוא עשה בבגדי לבן. ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בדו ובעד העם, ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. זו פעולתו האחרונה של אהרון המתוארת בסדר העבודה, פסוק כ"ה, הקטרת חלב החטאת על המזבח. מה קורה הלאה? מפסוק כ"ו. מפסוק כ"ו ישנם ארבעה נספחים לסדר העבודה. והמכנה המשותף של ארבעת הנספחים הללו, ששמו של אהרון כבר לא מופיע בהם. שמונה פעמים הופיע שמו של אהרון עד פסוק כ"ה, ומפסוק כ"ו אהרון נעלם. אנחנו כבר לא מדברים על אהרון הכהן. אז על מי אנחנו מדברים? בשלושת הפסוקים כ"ו, כ"ז, כ"ח, אנחנו מדברים על כהנים אנונימיים, והמשלח את השעיר לעזאזל, יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, וכן יבוא אל המחנה. הוא בהחלט חלק מסדר העבודה, אבל לא של אהרון. אהרון נותן את השעיר לעזאזל ביד איש איתי, שלוקח אותו למדבר, והאיש הזה נטמע. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה. מי יוציא? מישהו. ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. כלומר, יש לחטאות האלה חלק שעולה על המזבח, ויש חלק שלא עולה על המזבח, אבל גם לא נאכל לכהנים כמו בשאר קורבנות חטאת, ואת החלק הזה צריך לשרוף מחוץ למקדש. והשורף אותם, גם הוא נטמע, יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים וכן יבוא אל המחנה. ובכן, כאן מדובר על אנשים שפועלים פעולות שקשורות אמנם לסדר העבודה, אבל זה לא אהרון הכהן, המוליך את השעיר למדבר והשורף את החטאות מחוץ למקדש. הנספח השני הוא בשלושת הפסוקים הבאים, כ"ט למד למד א', והייתה לכם לחוקת עולם. בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. שבת שבתון היא לכם ויניתם את נפשותיכם חוקת עולם. במה נבדלת הפסקה הזאת של שלושת הפסוקים מהפסקאות של סדר העבודה? מה זה?
זה לא עשייה,
זה גם עשייה, לענות את הנפש ולשבות זה ודאי עשייה. כל סדר העבודה מדובר על אהרון הכהן. מה עם עם ישראל? לעם ישראל אין שום תפקיד בסדר העבודה. כלומר, במשנה במסכת יומא כתוב שהיו באים אנשים למקדש לראות את עבודת הכהן, אבל אין מצוות עלייה לרגל ביום הכיפורים. ועם ישראל איננו שותף פעיל בשום צורה בסדר העבודה של הכהן. ולא הייתה אליו פנייה בכלל. הפנייה הייתה אל משה שיגיד לאהרון. וכל סדר העבודה מתואר בידי אהרון. ופתאום, פסוקים שבהם יש פנייה לעם ישראל. והייתה לכם לחוקת עולם, מה? בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו. כי ביום הזה יכפר עליכם. מי יכפר עליכם? הכהן הגדול. ולכן ביום הזה יש לכם תפקיד. לא עלייה לרגל, אלא תענית, איסור מלאכה, שבת שבתון. עכשיו, הנספח השלישי הוא בשני הפסוקים למד ב' למד ג'. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל העם, עם הקהל יכפר. על מי מדובר פה? על מי מדובר? הכהן הגדול בדורות הבאים. מי יעשה את סדר הכפרה בדורות הבאים? מי שימשך לכהונה תחת אביו. אביו זה גם אביו, יכול להיות גם אהרון הכהן, כן? ממלאי מקומו של אהרון הכהן בדורות הבאים. שמו של אהרון לא מופיע פה. עליהם יהיו מוטלות כל הפעולות של סדר העבודה. יש כאן פירוט אגב, מה בדיוק הוא יעשה? והחתימה של כל הפרשה, שזה הנספח האחרון, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה. ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. לא מוזכר אהרון? לא, גם לא יכול להיות, כי מדובר פה על מי, איפה אהרון, על מה התכוון? ויעש, השאלה מי עשה, אבל אהרון לא מוזכר פה, וזה כבר לא חלק מהציווי, זה מחוץ לציווי. הציווי נגמר במילים, באיזה מילים הציווי נגמר? נו, אחת בשנה. מהו האחת בשנה הזאת? יום כיפור. מתי חל יום כיפור? בעשור לחודש השביעי, איפה זה כתוב? בפסוק, בנספח מספר 2, בפסוק כ"ט. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו. ואיך אני יודע שהתאריך הזה הוא התאריך של יום סדר העבודה של אהרון הכהן? כי ביום הזה, ביום הזה הכוונה בעשור לחודש השביעי, יכפר עליכם. אהרון או הכהן האחר, הכהן הגדול האחר, שיבוא במקומו של אהרון, כמו שכתוב בנספח הבא. אז בעצם אחת בשנה, שזה המילים החותמות את הציווי, רומזות לתאריך שבפסוק כ"ט. אחת בשנה בעשור לחודש השביעי. עד כאן תיארתי לכם את הנתונים. עכשיו אנחנו באים אל הדף. עוד לפני שנבוא אל הדף, נחזור לתחילת הפרשה. הפרשה מתחילה באיסור חמור בומבסטי. אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, מתחיל איסור חמור. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות. כי בענן אראה על הכפורת. קודש הקודשים, מקום אהרון והכפורת, איננו פתוח לכניסה בכל עת. ומיד אתה שואל את עצמך, אז מתי כן? לא בכל עת, מתי כן את העת? איפה אתה מקבל את התשובה על זה? בפסוק כ"ט, מחוץ לסדר העבודה, בנספח. והנספח הזה בכלל לא מדבר על סדר העבודה. הוא מדבר על עם ישראל. אל עם ישראל כנוכחים ועל עם ישראל, מה דינם ביום הכפרה? מה הם צריכים לעשות? שם אני שומע על התאריך. אבל אני מצפה לשמוע על התאריך מיד אחרי פסוק ב'. דבר אל אהרון ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות. ואז אני מצפה שבפסוק ג' יהיה כתוב, ביום הכיפורים, בעשור, לחודש השביעי, זאת העת שבה יבוא אהרון אל הקודש. איך? בפר בן בקר, לחטאת, ואי לעולה וכו' וכו'. זה מה שאני מצפה שיהיה כתוב. במקום לכתוב לי מתי כן יבוא אהרון אל הקודש, מהי העת שבו ניתן לבוא אל הקודש או צריך לבוא אל הקודש, אני מקבל את סדר העבודה, שהוא לא עונה לי על שאלת העיתוי, אלא על שאלת האופן. באיזה אופן יבוא אהרון אל הקודש? בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, כתונת בד, ילבש על בשרו וכו'. פרטים ופרטי פרטים עד פסוק כ"ה. זה הסדר שבו יבוא אהרון אל הקודש. אבל מתי? לא בכל עת. מתי בכל זאת? סבלנות. נספח ראשון, לא עונה לנו על השאלה. נספח שני, שמדבר אל בני ישראל, פתאום מזכיר לנו את התאריך בצורה אגבית. אני יודע שאתם תשנו טוב בלילה עם הקושייה הזאת. אבל זו קושייה עצומה. אנחנו לא מוצאים דבר כזה. מתחילים, אל יבוא בכל עת אל הקודש, ואז עוברים לדבר אחר, לסדר העבודה, ולא עונים לנו על השאלה, אז אם לא בכל עת, מתי כן? ואז גומרים את סדר העבודה, ועדיין אנחנו לא יודעים מתי. ואז מתחילים הנספחים, ובנספח שלא עוסק בסדר העבודה, אלא עוסק ביום הכיפורים של עם ישראל, שם נזכרים להגיד לנו את התאריך. אין דבר כזה. כלומר, יש לפנינו, אבל מחוץ למקרה הזה אין דבר כזה. את השאלה הזאת שואל רבי אברהם דנציג, בעל חיי אדם, בסוף ספרו חוכמת אדם. אתם יודעים למה הוא קרא לכל הספרים שלו עם השם אדם, חיי אדם, חוכמת אדם, נשמת אדם, שלא יעשו קיצור לספרים שלו. המחבר רבי יוסף קארו כתב שולחן ערוך, בא רב שלמה גנצפריד ועשה קיצור שולחן ערוך. הוא אומר, אני רוצה לראות מי יעשה קיצור חיי אדם. אז בסוף ספר חוכמת אדם, היה לו חידוש להגיד, הוא הצליח לקשור את זה בדרך דרשנית אל ההלכות האחרונות של הספר חוכמת אדם. הספר חוכמת אדם עוסק בהלכות יורדיה, בניגוד לחיי אדם שעוסק באור החיים. כותב בעל חוכמת אדם רבי אברהם דנציג, שחי, כשהוא כתב את הספרים האלה, הוא חי בווילנה. בפרשת אחרי מות יש לדקדק. דמשונה פרשה זו מכל הפרשיות שבתורה, שבהן כתב תחילה באיזה יום, ואחר כך מה שיקריבו. כדאיתה, כמו שיש בפרשת אמור ובפרשת פנחס, אלה שתי פרשות הקורבנות, כן? פרשת המועדות באמור, ויקרא כף ג', ופרשת המוספים בפנחס. ביודלת לחודש תקריבו, מה מקריבים ביודלת לחודש? פסח, וכן כולם. וכאן כתב תחילה את כל סדר העבודה, ובסוף כתב בחודש השביעי בעשור לחודש. ואיפך הווה לכתוב. הוא היה צריך לכתוב הפוך, קודם בעשור לחודש, ואז את סדר העבודה. כי בכל התורה כולה, אתם יודעים מה, אני ארחיב את דבריו, לא רק בקורבנות שיש להם מועד קבוע בלוח השנה, מקדימים את המועד ואחר כך כותבים מה צריך להקריב, אלא בכל מצווה שיש לה תאריך, זה כך. אתה קודם כותב את התאריך, ואז אתה כותב מה המצווה בתאריך הזה. ולא שקודם אתה מפרט את המצווה, ואז אתה אומר, ואת המצווה הזאת תעשה בתאריך מסוים. קודם כותבים את התאריך, וככה זה בכל התורה כולה. ורק פה הפכו את הסדר. קודם כותבים לנו בפירוט עצום, 28 פסוקים, 25 פסוקים של קורבנות וסדר עבודה, ואז אומרים את היום. אבל הקושייה יותר חמורה. למה יותר חמורה? בגלל שהמקום שבו כותבים את התאריך הוא לא המקום של סדר העבודה בכלל. המקום הזה זה נספח שלא עוסק בכלל בסדר העבודה. אז אפשר להגיד שסדר העבודה הוא ללא תאריך. זה לא ייתכן. ואני לומד את התאריך רק בנספח שעוסק בעניין אחר בעצם, לא בעניין אחר לגמרי, אבל בעניין שונה מסדר העבודה, הכוונה מה יעשו ישראל ביום הזה. האם השאלה ברורה? כדאי לא לישון בגלל השאלה הזו. כדאי. ואז אומר בעל החיי אדם, בעל החוכמת אדם, אומר, שמעתי שמועה בשם הגרא, ולפי השמועה הזאת, חידושו של הגרא, הבעיה נפטרת יחד עם עוד הרבה בעיות אחרות. זה מה שכותב החוכמת אדם, והוא כותב מה החידוש של הגרא ואיך זה פותר את הבעיה. מאיפה מתחיל החידוש הזה של הגרא? אגב, חיי אדם עוד יכול היה לראות את הגרא בווילנה. הוא אפילו נשא אישה כשהוא היה בווילנה, הוא התחתן עם אישה ממשפחת הגרא. העדות הראשונה על חידושו של הגרא נמצאת בספר של תלמיד שלו, רבי בנימין משקלוב. רבי בנימין משקלוב שמע את הדברים מפי הגרא, הוא שמע חידושים שונים מפי הגרא, ואחרי מותו של הגרא, 6 שנים אחרי מותו של הגרא, הוא העלה אותם על הכתב והדפיס אותם באיזה קונטרס צנום בדפוס בשקלוב, ולקונטרס הזה הוא קרא גביעי גביע הכסף. למה גביעי גביע הכסף? בגלל ששמו היה בנימין. אז הוא הצליח לגנוב את הגביע. וכך הוא כותב, זה יצא, הספר יצא בשנת תף קוף סמך דלת, בספרות 1804, 6 שנים אחרי פטירת הגרא. איש אחד מקהילת קודש שקלוב ביקש ממני להדפיס פירוש הפסוק ואל יבוא בכל עת אל הקודש. בשם אדוני מורי ורבי הגאון, זכר צדיק לחיי העולם הבא. אבל ידעו, ידעו הקוראים, שאין זה לשונו של הגאון, אבל באמת פירש כן אדוני מורי ורבי הגאון. כלומר, אני לא יכול לתת לכם את החידוש בלשונו של הגאון, כי אני לא זוכר אותה, אבל אני זוכר את התוכן, ובאמת הוא פירש ככה. אתם רואים שהוא מאוד משתדל לשכנע אותנו, ואני מוכרח לומר שאני לא לגמרי משוכנע. אמר רבנו הגאון ז"ל, אמת מתוק בפשטי המקראות בפרשת אחרי מות. על פי מה שנאמר במדרש ויקרא רבה, שם. מה נאמר במדרש? ואל יבוא בכל עת, עכשיו ציטוט של המדרש, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אמר רבי יהודה ברבי סימון, צער גדול היה לו למשה בדבר הזה. כשהשם אמר לו, אל יבוא, אמור לארון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, צער גדול היה לו למשה בדבר הזה. אמר, אוי לי, שמה נדחף אהרון ממחיצתו. כלומר, את המשפט הוא דו משמעי. אפשר לפרש, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, הכוונה שלא יבוא בכלל. בכל עת, בשום שעה לא יבוא אל הקודש. ואז משה מצטער מאוד, מה? אז לא ייתנו לאהרון להיכנס אף פעם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשם שאת סבור, לא כשם שאתה סבור, לא. לא עת לשעה ולא עת לעולם, אלא בכל שעה שהוא רוצה להיכנס, ייכנס. ובלבד שיהיה נכנס כסדר הזה. כסדר הזה מה הכוונה? סדר העבודה. עד כאן לשונו. לשונו של המדרש. עיין שם היטב. אנחנו נעשה את זה בהמשך על פי הוראתו. והוא בארון. כלומר, האפשרות להיכנס בכל עת אל הקודש זה בארון בלבד. ולכך מתוק מאוד פשט הפרשה. שבכל הפרשה לא נזכר רק הארון, בזאת יבוא הארון עוד כמה פעמים, עד שנאמר בפסוק כ"ט בנספח, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, וכיפר הכהן אשר המשך אותו לכהן תחת אביו. זה צירוף של הנספח השני והשלישי. וזה שאמר בסוף הפרשה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר לבני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה, רוצה לומר לכם דייקה ולא לאהרון, שהיה מותר לו להיכנס כסדר הזה כל השנה. אלא לדורות, אבל פעם אחת בשנה לכפר ביום הכיפורים. חידוש גדול. אהרון הכהן היה מותר להיכנס לקודש הקודשים בכל עת שירצה. ובלבד שיבוא כסדר הזה, יעשה כסדר הזה. לשאר הכהנים הגדולים אחרי אהרון בדורות הבאים, אחת בשנה, בעשור לחודש השביעי. חידוש עצום. על החידוש הזה ססו פרשנים רבים וססו חוקרים רבים. חוקרים מודרניים מאמצים את הפירוש הזה של הגר"א, כי הוא נותן להם אפשרות, בואו נאמר, להשתולל. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. זה מאפשר לפתור כל מיני בעיות ולהעלות כל מיני חידושים. בעצם יש לנו שני סדרי עבודה. סדר עבודה של אהרון, שמה שמאפיין אותו זה, לפי הגר"א, שהוא יכול לעשות את זה מתי, בעברית לא תקינה, מתי שהוא רוצה. וסדר עבודה לכהן הגדול בדורות הבאים, שזה רק אחת בשנה ורק בתאריך קבוע. ומה שכתוב, אני ממשיך וקורא את דברי רבי בנימין בשם הגר"א. ומה שכתוב בגמרא פרק הקומץ, וכן כתב הרמב״ם בפרק ב' מלכות ביאת המקדש, שאסור לכהן גדול להיכנס לבד מיום כיפור וחייב מיטה, היינו לדורות, ולא מה שהיה בארון לדורו. הוא מתוק מאוד. מתוק מאוד. עכשיו נראה את הרמב״ם, מה הוא אומר על כהן שנכנס לקודש הקודשים, הנה מצוטט פה הרמב״ם, כהן שנכנס לקודש הקודשים בשאר ימות השנה, בין כהן אדיוט, בין כהן גדול, או כהן גדול שנכנס לו ביום הכיפורים, אבל שלא בשעת עבודה, חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר ולא ימות. אומר הגר"א לפי רבי בנימין, על מי זה נאמר, הדין הזה? על הכהן הגדול אחרי אהרון, לא על אהרון עצמו. אבל מה נעשה שהפסוק ולא ימות, איפה הוא כתוב? איפה המילים האלה מופיעות ולא ימות? בפסוק ב', דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש וכולי, ולא ימות. על אהרון זה נאמר. ומאהרון למדו את זה לכהנים בדורות הבאים. איך אפשר לומר דבר כזה? אבל זה מה שהוא אומר רבי בנימין. טוב, תראו. אז עכשיו אמר בעל חיי אדם, בעל חוכמת אדם, יש לנו פתרון לשאלה שלנו. מה שאלנו? שאלנו למה התורה לא אומרת מהו העת שבה יבוא אהרון אל הקודש. ואל יבוא בכל עת, מה בכל אופן העת שהוא יבוא? למה זה לא כתוב? ולמה זה כתוב רק בנספח השני בפסוק כ"ט? מה התשובה? מה התשובה? שאהרון יכול להיכנס בכל עת אל הקודש, אז אין תאריך. ולכן לא כתוב תאריך. כי לאהרון אין תאריך. ומה שכתוב אחת בשנה, או בעשור לחודש השביעי, זה לכהנים בדורות הבאים. אבל לאהרון עצמו, שאליו פונה הפרשה, לאורך כל הפרשה מדובר על אהרון, אהרון יכול היה להיכנס לקודש הקודשים בכל עת שהוא רוצה. ובתנאי שיעשה את הסדר הזה. זה, תשמעו, מנעוריי אני מכיר את החידוש הזה של הגר"א, ומנעוריי אני אומר לעצמי, זה לא מתקבל על הדעת ולא מתקבל על הלב. צריך לבדוק את העניין הזה. ובזמן הקורונה, כשהיה לי קצת זמן, והגעתי לגיל 70, בדקתי. בדקתי את הדבר הזה והגעתי למסקנה שאו שהגר"א לא אמר את זה, או שאם הוא אמר את זה, אי אפשר לקבל את זה גם. זה לא משנה. בלתי אפשרי. החידוש הזה הוא פשוט בלתי אפשרי. למה הוא בלתי אפשרי? אז אנחנו נתחיל מהשאלה, איך הגר"א פרש את פסוק ב' בדיוק? כתוב על אהרון, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. בא הגר"א, אבל הגר"א לכאורה תומכת יתדותיו במה? במדרש, ויקרא רבה. שמה אומר השם למשה? שאהרון יכול להיכנס בכל שעה שרוצה. אז אנחנו עכשיו מקשים גם על המדרש. אנחנו לא נושאים פנים. לא, גם הגר"א וגם המדרש. איך הם אומרים דבר כזה? בתורה כתוב, דבר אל אהרון ואל יבוא בכל עת אל הקודש. בא הגר"א ובא המדרש ואומר, הוא יכול להיכנס בכל עת. זה הפוך. מה, הם חולקים על התורה? מה? לא, זה, אוקיי. אז בזאת יבוא אהרון אל הכהן, זה בעצם ככה. הם קוראים את זה, זה מה שאנשים חושבים. אני לא חושב, תכף אני אגיד לכם בדיוק דברים יותר מדויקים. כאילו כתוב, אל יבוא בכל עת אל הקודש, איך שמתחשק לו. אלא בדרך זו וזו יבוא. ואז איך שמתחשק לו. אבל, אבל, אבל רבותיי, זה לא, לא כתוב בפסוק, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, איך שמתחשק לו. כתוב, אל יבוא בכל עת אל הקודש. זהו, נקודה. אני נקרא לכם את רש"י. זה, רש"י אגב לא מפחיד את הגרא. הגרא יכול לחלוק על רש"י. אבל נקרא לכם מה רש"י אומר. רש"י לפסוק ג' בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ואף זו, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, לא בכל עת, כי אם ביום הכיפורים, כמו שמפורש בסוף הפרשה, בחודש השביעי בעשור לחודש. כלומר, רש"י אומר, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אלא בזמן מסוים. ואז הוא אומר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ורש"י מוסיף, אל תיטה. זה לא בכל עת, כי אמרנו, לא יבוא בכל עת אל הקודש, אלא ביום הכיפורים, כמו שמפורש בהמשך הפרשה. כלומר, יש כאן תנאי של זמן, ויש כאן תנאי של אופן, אופן ביאתו. שני תנאים, אומר רש"י. אבל התנאי של אופן הביאה מפורט פה על עד פסוק כ"ה, והתנאי של הזמן שבו אנחנו מתחילים, ואל יבוא, אין את הצד שכנגד, מתי כן יבוא, זה לא כתוב. זה פלא עצום, אי אפשר ללכת לישון עם שאלה כזאת. אז איך הגר"א פירש את פסוק ב'? הוא חולק לפסוק ב', פסוק ב', אל יבוא, אהרון אל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות. בא הגר"א ואומר, אהרון יכול היה להיכנס אל הקודש בכל עת. כדי אני אגיד לכם מה אני חושב, איך הגר"א הבין את פסוק ב'. לפסוק ב' יש סיפה, והוא כי בענן אראה על הכפורת. למה הכוונה? איזה ענן? ענן הקטורת. כך פרשו חז"ל. כי בענן אראה על הכפורת, ענן הקטורת שאהרון יקטיר בבואו אל הקודש. ואז אפשר לפרש את הפסוק, בדוחק אמנם, אבל אפשר, כמשפט תנאי. ואל יבוא אהרון אל הקודש, ואל יבוא אהרון בכל עת אל הקודש, כי אם, כאילו כתוב, כי אם בענן אראה על הכפורת. עכשיו, אני אקצר מאוד. יש נוסחה שחוזרת בתנך, בתנך מאות פעמים. לא א', כי אם ב'. עכשיו, בדרך כלל בני אדם חושבים שזה לא א', זה שלילה מוחלטת של א', כי אם ב', זה חיוב של ב' לעומת א'. למשל, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, זה הסיסמה שבשמה החרימו, היהדות החרדית החרימה את מצעדי צה"ל. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, צריך ללמוד תורה, צריך לקיים מצוות, לא מצעדים צבאיים. אבל הפשט של הפסוק הוא לא בחיל ולא בכוח, אלא אם ברוחי אמר השם. זה משפט תנאי. ואז השלילה של א' היא לא שלילה מוחלטת, אלא התניה של א' בקיומו של ב'. כלומר, כי אם ברוחי, אז כן בחיל וכן בכוח. ממש הפוך. כלומר, אפשר לנסח את המשפט תנאי הזה, כן בחיל וכן בכוח, ובתנאי שמאחוריהם עומדת רוחי, אמר השם. וכן עשרות אם לא מאות פעמים שהנוסחה הזאת מופיעה בתנ"ך. אז אם כתוב, מדובר פה בענן הקטורת, אז מה שכתוב כאן זה ככה, אל יבוא בכל עת אל הקודש, כי אם בענן, אבל אם הוא בא בענן, מה יכול? בכל עת. אל יבוא בכל עת אל הקודש, אלא אם כן הוא מעלה ענן כתורת. אבל אם הוא מעלה ענן כתורת, אז הוא כן יכול לבוא אל הקודש. בכל עת. כך כנראה הגר"א הבין את הפסוק על פי הפרשנות של חז"ל, שהענן הוא ענן הכתורת. אם זה מה שהגר"א הבין, אני חושב שאין ברירה, אי אפשר להסביר אחרת את דברי הגר"א, אז צריך לומר שפירושו לפסוק הוא לא כל כך ברור. למה? כי חסרה מילה קטנה פה כדי שזה יהיה משפט תנאי. מה המילה הקטנה שחסרה? אם היה כתוב, כי אם בענן הראה על הכפורת, אז אפשר היה להסביר את זה כמשפט תנאי, אבל כתוב, כי בענן הראה על הכפורת. וכשלא כתוב כי אם, אז ירדה המילה שהופכת את המשפט למשפט תנאי. דבר שני, הפשטנים, כמעט בלי יוצא מן הכלל, רש"י, רשב"ם, חזקוני ועוד, פרשו שהענן שמדובר כאן עליו הוא לא ענן הקטורת שמעלה הכהן, אלא ענן שכינה. והתפקיד של המילה כי הוא בכלל לא לשמש ניגוד, אלא לשמש הנמקה. למה לא יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות? כי בענן, כי שכינתי נראית שם בענן, ענן שכינה, ואם הוא יראה את הענן השכינה, כי לא יראה אני האדם, אז הוא ימות. זה הפירוש של הפשטנים. ואם כך, נשאר האיסור ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות. ואין, זה לא משפט תנאי ואי אפשר לפרש את זה כמשפט תנאי. אז קודם כל, פסוק ב' אפשר להגיד, הוא באמת נגד הגר"א. זה קצת מצחיק לומר, אבל זה מתחיל, הפרשה מתחילה מאיסור שיש עליו איסור מיטה. בא הגר"א ואומר, אהרון יכול היה להיכנס בכל עת אל הקודש. זה הפוך ממה שכתוב בפסוק ב'. הוא ראה, אני עניתי איך הוא למד את הפסוק הזה. הוא למד את זה כמשפט תנאי, למרות שלא כתוב כי אם אלא כי, והוא למד את הענן, הוא למד כחז"ל, שמדובר פה על ענן הקטורת ולא על ענן שכינה. אז זה קושייה אחת. קושייה שנייה מחייבת אתכם לפתוח בזריזות ספר שמות, פרק כ"ט. סוף פרשת תצווה. מה כתוב שם? כתוב שם פרשת מזבח הקטורת. ממש סוף פרשת תצווה. לא, למד, לא כפתת, אלא למד. פסוק י' בסוף פרשת מזבח הקטורת, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה. מדם חטאת הכיפורים. מה זה מדם חטאת הכיפורים? מהדם של החטאת שמקריב הכהן אהרון ביום הכיפורים. הוא צריך לכפר על קרנות מזבח הקטורת. עוד פעם. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם קודש קודשים מול אדוני. אז פעמיים הופיע פה הצירוף אחת בשנה. למי זה מיועד פעמיים? פעם זה אהרון הכהן, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, ופעם שנייה, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם כל כהן גדול אחר שיעמוד תחת אהרון. מה כתוב פה אם כך? שגם אהרון הכהן וגם הכהן הבא בדורות הבאים, הכהן הגדול, אחת בשנה עושים את עבודת הכיפור ולא בכל עת שירצה. נגד... מה?
בכל מקרה זה לאו דווקא, כי יש חטאות פנימיות שהאדם שלהם ניתן
לו. נו, אז מה?
אז הכוונה, לפחות אחת בשנה. אחת בשנה יש זמן קבוע.
טוב, תכף נדבר על התירוץ הזה. אז רבותיי, אחת בשנה, אתם זוכרים מה הגר"א אמר לפי רבי בנימין על אחת בשנה? אחת בשנה מופיע שלוש פעמים בכל התנ"ך כולו. פעמיים פה במזבח הקטורת, והפעם השלישית, אלה המילים החותמות את סדר העבודה. הנספח האחרון, פסוק למדלת בסדר העבודה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר את בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה. מה אמר הגר"א על המילים אחת בשנה? זה לדורות הבאים. כתוב כאן, והייתה זאת לכם לכפר על בני ישראל, זה לדורות הבאים. אבל לאהרון בכל עת שירצה. אבל בפרשת תצווה כתוב על אהרון אחת בשנה. ומשווים את אהרון לכהנים של הדורות הבאים, שגם הם אחת בשנה. זה הפוך ממה שהגר"א אומר. זאת קושיה חמורה מאוד. מי הרגיש בקושיה הזאת? החיי אדם, או החוכמת אדם. הוא הרגיש כאן שזה מפיל את הגר"א, ואז הוא הדביק...
תמיד.
מה?
כתוב תמיד.
מה כתוב?
תמיד, את המילה תמיד.
אז מה?
אהרון, יכול תמיד.
לא, תמיד להביא כתורת, הכתורת היא כתורת תמיד. על איפה, על איזה תמיד את מדברת? על הכתורת, לא. זה על הכתורת, הכתורת היא כתורת תמיד, כל יום הוא צריך להכתיר כתורת, תמיד. אבל פה אנחנו מדברים לא על הכתורת, אלא על כפרת קרנות מזבח הכתורת, שזה חלק מסדר העבודה. ואת סדר העבודה הזאת יעשה אהרון אחת בשנה. אז החוכמת אדם הרגיש בקושייה הזאת. והוא אומר, מה שכתוב בפרשת תצווה, זה שאהרון חייב לעשות את זה ביום הכיפורים, אבל הוא יכול לעשות את זה בכל עת שירצה. זה כבר טלאי. כלומר, יום הכיפורים נכון גם ביחס לאהרון, זאת חובה. אבל כהן גדול רגיל לא יכול יותר מיום הכיפורים. ואהרון יכול, חייב ביום הכיפורים, ורשאי להיכנס בכל עת שירצה. הגר"א לא אמר את זה. אבל זה מה שהחוכמת אדם מוסיף על דברי הגר"א בעקבות הקושייה העצומה מפרשת תצווה. אני מוכרח לומר שאם כך חוזרת הקושייה למקומה, אז למה לא כתוב בתחילת הפרשה שסדר העבודה הזה חייב לעשות ביום הכיפורים? שהרי גם אהרון לפי החוכמת אדם חייב לעשות את זה ביום הכיפורים. אז קודם כל תכתוב, יום הכיפורים זה זמנו של סדר העבודה. ואז תוסיף בהמשך הפרשה, ובמה שנוגע לאהרון, הוא יכול להיכנס גם בזמנים אחרים. ושנית אני שואל, דברי החוכמת אדם, שהכהן הגדול חייב לעשות ביום הכיפורים את סדר העבודה, איפה הם כתובים בפרשה שלנו אחרי מות, בויקרא ט"ז? זה לא כתוב. אז מאיפה אני יודע שאהרון חייב ביום הכיפורים לעשות את סדר העבודה? מתצווה. מאיזה הערת אגב בנוגע למזבח הכתורת, אני יודע שיש חובה כזאת על אהרון ביום הכיפורים. משונה ביותר. משונה ביותר. אז אני אומר ככה, בלי התירוץ של חוכמת אדם, פרשת תצווה, מזבח הכתורת, סותר את דברי הגר"א, סתירה מוחלטת. עם היישוב של חיי אדם, זה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה. אם גם אהרון חייב ביום הכיפורים להיכנס ולעשות כסדר הזה, אז למה לא כתוב התאריך בראש הפרשה? הרי מה אמרנו? איך בהתחלה הוא תרץ את קושייתו? אין תאריך בגלל שלאהרון אין באמת תאריך. לא, עכשיו אתה אומר שלאהרון בגלל תצווה, אתה חוזר בך ואתה אומר גם לאהרון יש תאריך להיכנס. למה לא כתוב התאריך בתחילת הפרשה? תראו, עוד יש לשאול, האם באמת אהרון שכתוב בפרשה זה אהרון, אהרון האיש? מה פתאום? יש לנו בפרשת מזבח הקטורת, אתם עדיין שם, שמות למד. תראו, הוא כתוב ככה, פסוק זין, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר בבוקר, בתיבו את הנרות יקטירנה, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. שתי עבודות מוזכרות פה בקשר לאהרון. מוכח, אני לא עכשיו יכול להוכיח לכם, שבאמת לא רק אהרון מקטיר קטורת, ולא רק אהרון מעלה את הנרות, אלא גם כהן אדיוט. אז למה כתוב אהרון? מה? אהרון זה שם קיבוצי לכל הכהנים. לפעמים לכהנים אדיוטות, שהם כולם צאצאיו של אהרון, ולפעמים לכהנים גדולים שנמשכו תחת אהרון. אבל אהרון זה שם קיבוצי. וממילא, גם בפרשת אחרי מות, כתוב אהרון, 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 אבל הכוונה לא רק לאהרון, אלא לכל כהן גדול מצאצאיו שיעמוד במקומו. התורה קוראת לו אהרון, אבל זה לא אהרון. ומה, איזה היגיון יש בהבחנה בין אהרון לכהנים הבאים בדורות הבאים? כהן זה לא נביא. נביא לא קם בישראל כמשה. אבל כהן גדול, קדושתו ומעלתו נובעת לא מאישיותו, אלא מהתפקיד שהוא ממלא. אתם שומעים? ולכן אין שום הבדל בין אהרון לבין כהן בימי בית שני שהיה, לא ידע עברית אפילו. אין שום סיבה להבחין ביניהם. שלאהרון יהיה מותר להיכנס לקודש בכל עת ולכהנים הבאים לא? למה? עכשיו תראו מה רציתי לומר. כן, יש כאן עוד שאלה אחת וזה, למה בכלל, איזה מוטיבציה יש לאהרון להיכנס לקודש הקודשים מעבר, לפי חוכמת אדם, הוא חייב לעשות את זה ביום כיפור. איזה מוטיבציה יש לו להיכנס ביום אחר? מה, לכבוד מה? הרי ביום הזה הוא יצטרך להביא קורבנות ולשלח את השעיר לעזאזל, וביום הזה ישראל יצטרכו לצום. למה שהוא ייכנס עוד פעם חוץ מאשר ביום הכיפורים? בייחוד לפי חוכמת אדם זה קשה. יש לו יום כיפורים אחת בשנה. למה שהוא ירצה לעשות את זה? מה זה, פורים? כיפורים, פורים. מדוע לא יבוא פורים פעמיים בשבוע? מה זה? איזה מוטיבציה יש לו לעשות את זה? לא. בקיצור, החידוש הזה, מכל כיוון שאני מסתכל עליו, לא מובן. עכשיו, רבותיי, יש לנו עוד דבר אחד לפני שנגיד את התירוץ. את התירוץ למה? לשאלת החוכמת אדם, כי אם אנחנו לא מקבלים את הגרא, חוזרת שאלת החוכמת אדם. למה התורה לא כותבת תאריך? אז אני רוצה לדבר על המדרש. המדרש נראה כאילו הוא אומר את הדברים של הגרא במילים ברורות. תהפכו את הדף, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, צער, אמר רבי יהודה ברבי סימון, צער גדול היה לו למשה בדבר זה. אמר, אוי לי, שמה נדחף אהרון אחי ממחיצתו. מה פירוש הביטוי נדחף אהרון אחי ממחיצתו? הוצא מתחום הפעילות שלו. הוצא מתחום הפעילות שלו. בכל עת, יש עת לשעה, יש עת ליום, יש עת לשנה, יש עת ל-12 שנה, ואל יבוא בכל עת, הכוונה לפי הבנת משה, המוטעת, אף פעם לא אל יבוא. אני מדלג, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, 4-5-6 שורות מלמטה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשם שאתה סבור, לא את לשעה ולא את ליום ולא את לשנה ולא את ל-12, אלא בכל שעה שהוא רוצה להיכנס, ייכנס. רק שייכנס כסדר הזה או בסדר הזה. עד כאן ציטט רבי בנימין את המדרש, ואמר לעיין היטב במדרש. אז אני מעיין היטב. ואני שואל שתי שאלות על המדרש. שאלה ראשונה, מה פירוש היה צר למשה שנדחף אהרון ממחיצתו? האם מחיצתו של אהרון זה קודש הקודשים? מה, הוא מסתובב שם חופשי שאפשר להגיד שכשאומרים, לפי הבנתו המוטעת של משה, מה הבנתו המוטעת ואל יבוא בכל עת אל הקודש? שלא יבוא בכלל, בשום עת אל יבוא אל הקודש. הקודש זה קודש הקודשים. זה מחיצתו של אהרון? מה יש להצטער? הנה הקדוש ברוך הוא אומר, קודש הקודשים אסור בכניסה לעולם. אז מה? זה לא מחיצתו של אהרון? והשאלה השנייה שאני רוצה לשאול זה שהמדרש לא נגמר. יש עוד פסקה במדרש הזה. רבי יהודה ברבי אלי אמר, ב-36 זוגים וב-36 רימונים. אתם זוכרים שהתורה אומרת של המעיל של הכהן הגדול, תלויים, צריך לתלות רימונים ופעמונים. זוגים זה פעמונים ורימונים. ורבנן אמרי ב-72 זוגים וב-72 רימונים. נחלקו כאן המוראים, מה מספר הפעמונים והרימונים שתלויים על המעיל של אהרון? מה, איך זה קשור למדרש? מה, זה הכוונה שכך הוא צריך להיכנס? כך הוא צריך להיכנס לקודש הקודשים? זה הסדר? עם פעמונים ורימונים, למה זה לא נכון? כי הוא לא, זה בבגדי הזהב, זה במעיל. אהרון לא לבוש מעיל, הוא לבש 4 בגדי לבן. אז מה המשפט הזה עושה פה? כל הפרשנים שואלים את זה. שתי השאלות ששאלנו מחייבות להתבונן על המדרש מחדש. עוד פעם, שאלה ראשונה, מה כואב למשה שהקדוש ברוך הוא אוסר על אהרון להיכנס לגמרי לקודש הקודשים? ואיך זה, איך, מה? לא, לא, לא זאת הכוונה. הכוונה ממחיצתו של אהרון. נדחף אהרון ממחיצתו. ושנית, מה עושים כאן הרימונים והפעמונים? זה לא קשור לעניין. לכן אנחנו מפרשים את המדרש, זה לא חידוש שלי, כבר פירשו את המדרש הזה ככה לפניי, שמשה בטעות שלו, הרי הוא שומע רק את המילים ואל יבוא בכל עת אל הקודש, וזה מצער אותו, כי הוא טועה, הוא לא מבין על מה מדובר. הוא חושב שהקודש פה זה הקודש הרגיל. בדרך כלל קודש בתורה זה האוהל, ולא קודש הקודשי. רק פה בפרשה הקודש הוא קודש הקודשים. והבדיל לכם הפרוכת בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז כשהוא שומע ואל יבוא בכל עת אל הקודש, הוא אומר, נדחף, נראה לי שהקדוש ברוך הוא מפטר את אהרון. כי מה משמעות המשפט לפי הבנתו המוטעת של משה? ואל יבוא אף פעם אל המשכן. לזה קוראים נדחף אהרון ממחיצתו. פותר, סולק מתחום עבודת המשכן. כך מצטער משה. מה התשובה למשה באמת? נעזוב את תשובת המדרש. לא היה משה, סבלנות, תראה על מה אנחנו מדברים. לא היה מדברים פה על הקודש, אלא על קודש הקודשים. וגם על קודש הקודשים, זה לא שאסור לו להיכנס לחלוטין, אלא מותר לו להיכנס בעת מסוימת, בהמשך יתברר שזה ביום הכיפורים, בתנאי שהוא יעשה כסדר הזה. אז תנוח דעתך, לא פיתרו אותו, לא פיתרו את אהרון מהכהונה, לא סילקו אותו מהמשכן. זה בעצם מה שאפשר היה להגיד למשה, אבל במדרש, הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה, דחילק, סבלנות, תקרא את הפרשה עד סופה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה פתאום, מה עולה לדעתך, נותן לו תשובה ישירה, מה התשובה שהשם נותן לו? לא כשם שאתה סבור, אלא מה? אלא בכל שעה שהוא רוצה להיכנס, ייכנס. לאן בכל שעה שהוא רוצה להיכנס, ייכנס? למשכן, לאוהל. הוא רשאי להיכנס בכל שעה לאוהל כדי לעשות את עבודתו שם. ואתם יודעים שלכהן גדול, בניגוד לכהנים אדיוטות, מותר לו להיכנס בכל שעה שהוא רוצה כדי לעשות עבודה. או אפילו רק להשתחוות. הוא לא צריך לעשות עבודה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. הוא יכול להיכנס בכל שעה למשכן. אתה טועה. בתנאי שיעשה את זה בסדר הזה. איזה סדר? שהוא ילבש את שמונת הבגדים, בגדי הכהן הגדול. ושזה כולל את הרימונים ואת הפעמונים, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. הוא רשאי להיכנס לקודש תמיד, אבל עם הפעמונים והרימונים כדי שישמע קולו בבואו אל הקודש. זה פירוש המדרש. מדובר פה, בכלל לא מדובר פה על כניסה לקודש הקודשים, מדובר פה על כניסה לקודש, למשכן. וזה כסדר הזה, הכוונה סדר הבגדים, שמפורט בפרשת תרומה. תצווה, סליחה, פרק כ"ח בשמו. זה, אם זה פירוש המדרש, זה פותר את שתי הבעיות. למה משה הצטער ואמר, נדחף אהרון ממחיצתו, כי הוא ראה בזה הודעת פיתורים, בטעות. ולמה מוזכרים הרימונים והפעמונים? כי זה תנאי לכניסתו אל הקודש. אל הקודש, לא אל קודש הקודשים, אל הקודש. רגע, רק שנייה, תן לי לנצל את ניצול הצלחה. אם זה פירוש המדרש, נפל הבסיס של הגרא בדברי חז"ל. טוב, אין לנו את הגרא. אתם יודעים מה? אולי הגרא לא אמר את זה. באמת אני אומר, זה לא כתוב בכתבי הגרא. הגרא, היו לו כתבים, זה לא כתוב שם. אני לא יודע אם רבי בנימין שמע משהו, הבין, לא הבין, אני לא יודע. אבל החידוש הזה הוא פשוט בלתי אפשרי. חזרנו לנקודת התחלת השיעור, והיא, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, ולא ימות. אבל יש עת שהוא יבוא ויעשה כסדר הזה. איפה זה יהיה, איפה העת הזאת כתובה? בסוף הפרשה, בנספח. זה לא ייתכן. הגענו לנקודת המוצא, לנקודת ההתחלה. הנה הפתרון שאני מציע. נתחיל מאחת בשנה. אחת בשנה זה המילים החותמות את סדר העבודה. אחת בשנה. כל הפרשנים אומרים מה זה אחת בשנה? בעשור לחודש השביעי. אז למה לא אומרים בעשור לחודש השביעי? התורה מקצרת, היא סומכת על מה שכתוב בפסוק כ"ט. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש. אז בסוף היא אומרת, אחת בשנה, בתאריך שאמרתי לכם לפני כמה פסוקים. יפה. מה תגידו בפרשת תצווה, אתם זוכרים? מה כתוב שם? שבמזבח הקטורת, אהרון וגם הכהנים הבאים, ייתנו מדם חטאת הכיפורים על קרנותיו אחת בשנה. איך הקורא יכול לדעת על מה מדובר? כי שם אין יום כיפורים, לא כתוב. יום הכיפורים יהיה כתוב רק בספר ויקרא פרק כף ג' או תת זין אצלנו. איך אתה יכול לפרש אחת בשנה על יום הכיפורים כשאתה קורא את פרשת שמות, את פרשת תצווה? שם המילים אחת בשנה לא רומזות לשום תאריך. מה? מתי צריך להביא את חטאת הכיפורים? אחת בשנה, אבל באיזה יום? אי אפשר היה לכתוב שיתנו על קרנותיו בעשור לחודש השביעי. ואז אפשר בפעם השנייה להגיד אחת בשנה ולהסתמך על התאריך. כמו שמפרשים את זה פה בסדר העבודה. אבל אחת בשנה זה לא תאריך. בפרשת תצווה אי אפשר להבין ככה שזה תאריך. לכן אני אומר שאחת בשנה זה באמת לא תאריך. אחת בשנה זה ריתמוס, זה קצב. סדר העבודה יעשה אחת בשנה. לא פחות ולא יותר. אחת בשנה. מתי? זה לא חשוב. התאריך לא חשוב. מה שחשוב זה כמה זמן בין כפרה לכפרה. מהו הזמן המצטבר כדי שיצטרכו לכפר עוד פעם, מחדש? והתשובה היא שנה. ואחת בשנה צריך לעשות את סדר העבודה ולכפר על כל תומות בני ישראל ועל כל חטאותם. זה הכוונה בפרשת תצווה, וזאת הכוונה גם אצלנו. אחת בשנה איננו תאריך. איך אתה אומר שזה לא תאריך? הרי התאריך מופיע. התאריך מופיע באיזה הקשר? בהקשר של יום הכיפורים של עם ישראל. עכשיו אני אומר דבר עדין, ואני מבקש להקשיב היטב. כל הפסקה כפתת למד למד א', מה שקראתי הנספח השני לסדר העבודה, כל הפסקה הזאת מופיעה כמעט באותה לשון בויקרא כף ג' פרשת המועדות. תפתחו רגע, נשווה. עכשיו אצבע בויקרא כף ג', אצבע בויקרא תת זין. ויקרא כף ג', איזה פסוק אנחנו מתכוונים? כף וב. נתחיל. אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. אצלנו כתוב בסדר העבודה, בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הזה יכפר עליכם. מקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם. מה כתוב שם? תענו את נפשותיכם בסדר העבודה. וכל מלאכה לא תעשו, וכל מלאכה לא תעשו. כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם. כי ביום הזה, אני קורא בסדר העבודה, יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. וכולי. חוקת עולם, חוקת עולם. גם בשני המקומות. בקיצור, כל הפסקה הזאת, שקראתי לה הנספח השני, זה בעצם כמעט העתקה מויקרא כף ג'. מה למדנו בויקרא כף ג'? למדנו שהיום שבו הכהן מכפר על בני ישראל, יש לבני ישראל תפקיד. זה יום מקרא קודש. ויש לו מצוות ליום הזה. איזה מצוות? עינוי נפש, צום, ואיסור מלאכה גמור, כמו בשבת ולא כמו בימים טובים. עכשיו, בתור מקרא קודש שיש לו מצוות, יום שיש בו מצוות והוא מקרא קודש, הוא חייב להיות בתאריך מסוים. אין מקרא קודש שאין לו תאריך. שבועות זה משהו, יש לו תאריך. ביום ה-50 לעומר, זה תאריך. מה התאריך בדיוק? לא ניכנס, אבל זה תאריך. אז גם ליום הכיפורים יש תאריך, חייב להיות תאריך, והתורה קובעת את התאריך, בעשור לחודש השביעי. וממילא, תוצאה, גם לסדר העבודה יש תאריך, בעשור לחודש השביעי. אבל התאריך הוא לא ממהותו של סדר העבודה. התאריך הוא נדבק לסדר העבודה, בגלל שמתברר שביום הזה של סדר העבודה, מה מתברר? שזה יום מקרא קודש לעם ישראל, ועם ישראל צריך ביום הזה לצום. הוא צריך לדעת את התאריך. מתי לצום? מתי להפסיק לעשות עבודה? אז לכן יש תאריך. והתאריך הזה ממילא קובע גם את התאריך של סדר העבודה. אבל סדר העבודה מצד עצמו, לו יצויר שביום של סדר העבודה, שהכהן הגדול מחפר על בני ישראל, אין לעם ישראל שום חובה, לא לצום ולא לאיסור מלאכה, וזה לא שום דבר.
מה זה שלמה?
אצל שלמה שלא צמו. כן, אז לו היה דבר כזה, אז סדר העבודה היה חוזר למשהו באופן מהותי. מצווה שחלה, תגידו לי מתי, אחת בשנה. אבל איזה תאריך? לא חשוב. אחת בשנה, מה שחשוב זה המקצב, הקצב, אחת בשנה. אבל כאשר עם ישראל מתברר שיש לו תפקיד ביום הזה, ומוטלות עליו מצוות וזה יום מקרא קודש בשבילו, אז זה חייבים להגיד מה התאריך. התאריך הוא 10 בחודש השביעי. וממילא זה הופך להיות תאריך לסדר העבודה. זה לא סותר את אחת בשנה. למה זה לא סותר? כי השביעי, בחודש השביעי, עשור לחודש, חל באמת רק אחת בשנה. ותשימו לב שבחוץ לארץ זה היום טוב היחידי שלא עושים אותו יומיים. למה לא? א', בגלל שזה צום, אז לא רוצים לצום יומיים. וב', בגלל שכתוב אחת בשנה. ואם יעשו את זה יום טוב שני, אז יתברר שמחפרים יותר מאחת בשנה. יוצא שהשתלבו פה בעצם שני דברים שונים, שני עולמות תוכן שונים. סדר העבודה כשלעצמו, מה שחשוב זה כמה זמן בין סדר עבודה לסדר עבודה, והתשובה היא שנה. תאריך? זה לא עקרוני. אין תאריך. יום כיפור של עם ישראל הוא יום מקרא קודש. חייב להיות לו תאריך. ובאמת, לכן התאריך מופיע במקום שבו התורה פונה לעם ישראל וחוזרת על ההוראה שנמצאת בויקרא כ"ג. זה יום מקרא קודש, ויש לו תאריך. והתאריך הזה ממילא מחייב שסדר העבודה יחול בתאריך הזה. האחת בשנה של סדר העבודה יהיה בתאריך הזה. ואז פתרנו את בעיית החיי אדם. איך פתרנו? מה הייתה השאלה? למה לא כתוב ישר התאריך ועשור לחודש השביעי? מה התשובה? שבסדר העבודה אין תאריך כזה באמת. הוא לא תלוי בתאריך. לא בכל עת. אל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות. מה העת? אז אי אפשר לכתוב תאריך. כי אין. מה אפשר לכתוב? תחכה עד סוף הפרשה ובסוף במילים האחרונות יתברר לך שהסדר העבודה הזה הוא לא בכל עת, אלא רק אחת בשנה. אחת בשנה זה לא תאריך. אז אבל כתוב באמצע תאריך בנספח השני, התאריך שכתוב שם הוא לא ממהותו של סדר העבודה, אלא ממהותו של יום הכיפורים לעם ישראל. לעם ישראל יום הכיפורים חייב לחול בתאריך. אי אפשר להגיד להם יש איזה יום, אחת בשנה תצומו. מה אחת בשנה? אתה אומר לנו שיש יום שאנחנו אסורים בעשיית מלאכה וחייבים במצוות מסוימות, אתה חייב להגיד מה התאריך. אז באמת, אומרים לך את התאריך. אבל התאריך הוא יבוא, הוא בעצם מולבש על פרשת סדר העבודה. סדר העבודה כשלעצמו אין לו תאריך. עכשיו אני אתן לכם, אנחנו צריכים ממש לסיים עוד שתי דקות, אז אני אתן לכם דוגמה קצת לדבר הזה. לא בדיוק, היא לא מדאורייתא, אז יש מצווה מדאורייתא זכור את אשר עשה לך עמלק. אל תשכח, לא תשכח. מתי? מתי מקיימים את המצווה הזאת?
שבת
שלפני פורים בשבת זכור, נכון? מאיפה אתם יודעים את זה? זה כתוב במשנה. במשנה כתוב שיש ארבע פרשות, ראשונה שקלים, שנייה זכור. ותמיד היא צריכה לחול לפני פורים. אומרים הפרשנים, מה, מצוות זכור כתוב לפני פורים? בתורה ודאי זה לא יכול להיות, אין פורים בתורה. אז מה זה? אז אומר הרבה על החינוך, המצוות זכור עצמה אין לה זמן. יש כאלה שאומרים, יש לה זמן, אחת בשנה. למה? כי שנה זה זמן שלוקח לשכוח. יש לזה הוכחות שזמן שכחה זה שנה. כיוון שכתוב לא תשכח, אז צריך לזכור את מעשה המלך לפחות פעם בשנה. מתי? בזמנך החופשי. אין זמן. אחת בשנה צריך לזכור את מעשה המלך. באה משנה ואומרת, אנחנו לא יכולים, החופש הזה הוא לא נוח לנו, אנחנו רוצים למקם את זה בתאריך מסוים. ומה המיקום, אומרת המשנה? שבת שלפני פורים כדי לסמוך את מחיית המלאק למחיית המן. בגלל שהמן היה מהמלאק, לא משנה. יש קשר בין מחיית המלאק, זיכרון מעשה המלאק לשם מחייתו, יש קשר בין זה לבין פורים, ולכן בשבת שלפני פורים יקראו את זכור. אז מה היה לנו פה? זה ממש דומה למה שאמרתי על סדר העבודה. יש לנו פה מצווה של אחת בשנה. אחת בשנה תזכור את מעשה המלאק. אין לזה תאריך. מה שחשוב זה הפער קצב, קצב הקיום, הריתמוס. זה מה שחשוב. באים חז"ל ועושים את מה שהתורה עצמה עשתה לסדר העבודה, כן? מקבעים את הזמן בגלל סיבות אחרות, בגלל שנכנס פורים לתמונה וחגים והכל, מכניסה המשנה את מצוות זכור לשבת שלפני פורים. ואז לזכור יש זמן, ואם תשאל ילד מתי זמן מצוות זכור, הוא יגיד לך לפני פורים. אז זה נכון, אבל זה לא מהותי למצוות זכור, אלא זה נובע משיקולים אחרים, כן, שוב, שיקולים של חגים ושל מועדים, שיוצרים תאריך לזכור. לא תאריך מדויק, אבל כמעט תאריך מדויק. שבת שלפני פורים. זה מה שקורה במצוות זכור, זה מה שקורה אצלנו. סדר העבודה, אחת בשנה. זה מה שחשוב. תאריך לא חשוב. אבל מסיבות של לוח השנה, יש יום כיפור בזמן סדר העבודה, וזה מחייב אותנו לקבוע לסדר העבודה תאריך. אבל התאריך נובע מעולם תוכן אחר לגמרי, מעולם של מקראי קודש. מקראי קודש יש להם תאריך. אני מקווה שתוכלו לישון הלילה.